טוב, שלום לכולם. אנחנו אמרנו אתמול שכדאי להשלים את הנושא שבו אנחנו עסוקים בעיקר דרך הפסקה באורות ישראל, שהיחס בין ישראל לעמים הוא שצריך להיות קודם כל יחס, כלומר אנחנו לא שני ממדים שאין ביניהם קשר, אלא חייב להיות קשר כמשפיע ומושפע. כשישראל תפקידם להשפיע את הממד הפנימי, מה שהרב קורא אוצר סגולת עולמים בישראל וגנוז, פנימיות החיים, הצד הפנימי של החיים, המהות האלוהית, התכנים האלוקיים, הערכים האלוקיים וכולי, כל זה תפקידנו להשפיע בהמשך הדרך על אומות העולם, עד כדי ונערו אליו כל הגויים ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה מצד אחד. ומצד שני, יש גם לנו מה לקבל מהגויים, והמשהו הזה שאנחנו צריכים לקבל מהגויים נקרא בפסקה שראינו באורות צדדי כישרונות. מוכרחים צדדי כישרונות להיות חסרים בישראל, שהרב קרא לזה בהמשך חיצוניות החיים. אז פנימיות החיים זה נובע מישראל, חיצוניות החיים הכתוב ברוך הוא בכוונה יצר צדדים של כישרונות שיהיו חסרים בישראל. צדקה עשה הכתוב ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד כי הם מפוזרים עם הכישרונות. אבל ביחד שבין ישראל לעמים, איזה סוג של פיזור כישרונות? פיזור צדדי כישרונות. שצדדי כישרונות כרגע יש לנו כותרת ראשית חיצוניות החיים, ומהות, והמהות של הכישרונות, הממד האלוהי, זה פנימיות החיים. אז אמרנו אתמול שהיום כדאי להגדיר את הדברים, נכון? היחסים בין ישראל לעמים, מה אנחנו צריכים להשפיע על העמים, ומה הם צריכים להיות משפיעים עלינו. או במילים אחרות, איזה דברים אנחנו יכולים לקחת מן העמים, ולצרף אותם לקדושת ישראל ולהופיע דרכם את הערך האלוקי בישראל. בסדר? אז בכל מה שקשור לתכנים האלוקיים המוחלטים, זה שלנו, זה בתוכנו, וזה ההשפעה החוצה, כמה שהם יכולים לקבל. כל מה שאנחנו יכולים לקבל, זה, את זה אנחנו רוצים יותר להגדיר היום. בסדר? אז יש לפנינו שלושה מקורות שכדאי להכיר אותם. מקור אחד ושתיים נקווה שנספיק היום, השלישי אולי גם צריך להספיק. המקור הראשון מופיע בעין היה שבת א', בעמוד 64, זה פרק שני, פסקה י' א', שנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל. זה מקור אחד. מקור שני, מאמר המחשבות בספר עדר היקר, זה מופיע החל מעמוד קכ"א עד עמוד קכ"ה. מקור שלישי, ספר מאמרי ראייה, נאום בפתיחת המכללה העברית בירושלים, הנאום של הרב קוק בפתיחת האוניברסיטה העברית, מה שנקרא היום, אז זה נקרא המכללה העברית בירושלים, מעמוד 306 עד עמוד 308. בסדר? אני לא יודע אם מספיק כמו שאמרנו את הכל היום, אבל כדאי להכיר. כמובן, יש הרבה מקורות ברב לסוגיה הזאת, אבל כאן הייתי אומר זה מקורות עקרוניים, לפחות המקור הראשון והשני, מקורות מאוד עקרוניים כדי להסביר לנו מהם צדדי הכישרונות החסרים בישראל שאנחנו יכולים וצריכים לקחת מאומות העולם כדי להכיל עליהם, על הממדים האלה של צדדי הכישרונות, את קדושת ישראל, כדי להופיע את התוכן האלוהי במרחבי חיים יותר רחבים בעקבות מה שקיבלנו מהם. בסדר? ומצד שני כמובן, איפה נמצא הגבול? איפה יש ממדי חיים שהרב קורא להם אצלנו פנימיות החיים, ששם אין שום קשר בין ישראל לעמים, כחומה בצורה עומדים מול כל השפעה זרה, לשם אין כניסה. אז המקור הראשון, כמו שאמרנו, עין השבת א', אומרת הגמרא כך, כשהגמרא שואלת מהי חנוכה, שעברנו את החג הזה לא מזמן, מהי חנוכה? דתנו רבנן בקפה בכסלו יום דחנוכה תמניה עינון שמונה ימים, דלא למספד בהון ולא להתענות בהם, ולא להתענות בהון, לא לספוד בהם ולא להתענות בהם. עכשיו אצלכם בעמוד 64 למעלה, שכשנכנסו יוונים להיכל, תימאו כל השמנים שבהיכל. אז אם הייתי שואל ילד, תגיד ילד, מה אתה מבין מה המשפט הזה? שכשנכנסו יוונים להיכל, תימאו כל השמנים שבהיכל. היה אומר ילד, אני מבין שהיוונים עשו שתי פעולות. פעולה ראשונה, נכנסו להיכל. פעולה שנייה, תימאו כל השמנים שבהיכל. יפה. כבוד הילד, לא חסרה פה העוד וו לפני המילה תימאו? אם מדובר על שתי פעולות, כניסה וטומאה, היה צריך להיות כתוב שכשנכנסו יוונים להיכל ותימאו כל השמנים שבהיכל, א', כניסה, ב', טומאה. מי אומר שכשהם נכנסו הם תימו, אולי כשנכנסו הם לא תימו? אז הרב כאן מזוי בפסקה שלפנינו, שעצם הכניסה להיכל, כלומר למקום שבו אין כניסה ליוונים, כלומר עצם הכניסה של אומות העולם, תרבותם, רעיוניהם, מחשבותם, סדרי עדיפויותיהם, התנהגויותם, למקום שהוא היכל הקודש הישראלי, לא רק ברמה הגיאוגרפית, בית מקדש, אלא ברמה של האמונות והדעות, של התרבות הישראלית, זה עצמו, עצם הכניסה, שווה טומאה. לא צריך לעשות עוד פעולה נוספת, אלא יש, הייתי אומר ככה, מרכזי חיים ישראליים, שעליהם אין כניסה. אז זה נכון ברמה הגיאוגרפית בבית המקדש, יש מקום שעד אליו הגויים נכנסים, מכאן ואילך אין כניסה לגויים רק ליהודים, אבל חוץ מהממד הגיאוגרפי בחינת בית מקדש, כמה זה לא גיאוגרפי, זה קודש אלוקי, אבל חוץ מהממד הקודשי שמתגלה בביטוי גיאוגרפי במרכאות, יש כמובן גם תכנים רוחניים לעניין הזה. יש איזשהו היכל של קודש ישראלי, היכל רוחני, היכל רעיוני, היכל תרבותי, שלגויים אין אליו כניסה. אז זה הנושא שבו הרב עוסק פה, איפה יש כניסה לגויים, ועד רבה אנחנו צריכים אפילו לקחת את זה מהם, ב' איפה שם, עד שם יש כניסה, מכאן ואילך אין כניסה. אז הרב כאן בפסקה הזאת נותן לנו איזושהי התחלת הגדרה של בין פנימיות החיים לחיצוניות החיים, בין אוצר סגולת עולמים בישראל וגנוז לבין צדדי כישרונות שמפוזרים בין העמים. אומר הרב, יחס ישראל אל אומות העולם, חוכמתם, מנהגיהם ונימוסיהם, בין החוכמה שלהם מצד השכל, בין המנהגים מצד הפעולות המעשיות, בין הנימוסים מצד המוסר, אם זה מסדר את זה אחרת, חוכמה, נימוס, מנהג, שכל, מוסר, התנהגות, מילים אחרות, שכל, נפש, גוף, כלומר שלושת הממדים הטבעיים שמתאימים לאומות העולם, כמובן חסר כאן הממד האלוהי הנשמתי, אבל כמובן שבאלה גנוז איזה תוכן אלוהי, אבל כלפי חוץ זה נראה שלושת הממדים הטבעיים, השכל האנושי, חוכמתם, המוסר האנושי, נימוסיהם, ההנהגות המעשיות האנושיות, מנהגיהם. בסדר? השכל, נפש, גוף, חוכמה, מוסר, מעשים, פעולות. אז יחס ישראל לאומות העולם, מקף, חוכמתם, מנהגיהם ונימוסיהם. כבר פרשו חז"ל בגמרא, ההפרש לכאורה בין שני פסוקים, שמצד אחד, יש כאן לכאורה זה סתירה בין שני פסוקים, מצד אחד, שבין הקובלנה של הטענה האלוקית אלינו, של וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם. כלומר, אנחנו, הקדוש ברוך הוא בא אלינו בטענה, דרך שמואל הנביא, נכון? מקור 2, פסקה י' א', 2, יחזקאל, סליחה. וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם, זאת אומרת שאנחנו כן נהגנו כמשפטי הגויים, כמנהגי הגויים, כחוכמת הגויים, כמוסר הגויים, לבין, לאותה של וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. לפי הפסוק הראשון, היינו צריכים לעשות כמשפטי הגויים. לפי הפסוק השני, היינו אסורה לנו לעשות כמשפטי הגויים. אז בא הנביא בטענה שכמשפטי הגויים המקולקלים עשינו, כך דורש לגמרא תכף נקרא, וכמשפטי הגויים המתוקנים לא עשינו. אז ההפרש שבין הקובלנה, הטענה של וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם, לאותה של וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם, דרשה הגמרא, אז איך אתה מחלק בין עשיתם ללא עשיתם? כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. זאת אומרת, לקחנו מהגויים את מעשיהם המקולקלים, ולא לקחנו את מעשיהם המתוקנים. מה נקרא מתוקן, מה נקרא מקולקל? איפה הגבול נמצא? זה בדיוק הסוגיה שלנו. אומר הרב, אמנם העשייה כמתוקנים שבהם, גם היא צריכה שמירה יתירה, שלא יימשכו אחריהם לעשות גם כן כנימוסים המקולקלים. אז א', יש חלוקה בין כמתוקנים לכמקולקלים, מתוקנים למקולקלים, וב', צריך לשים לב שגם כשאנחנו נוהגים כמתוקנים, שלא תהיה כאן סטייה וזליגה לכיוון המקולקלים. יפה. מה קו פרשת המים? מה הנקודה, נקודת ההבדל? מה לוקחים, מה לא לוקחים? אומר הרב, הנה עכשיו הגדרה, והיסוד הנאמן להנהגה בזה הוא שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר. מה שקשור לרוח, לתוכן, ללבב, ללבב החיים, לתוכן החיים, לעצמיות החיים, למה שמזרים את התוכן לכל האיברים, אז ישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר. עכשיו שימו לב, אנחנו מתחילים להתקדם להגדרות מעשיות. אם לפעמים יראה דבר טוב אצל אומות העולם, מה תחת הכותרת דבר טוב? א', הנהגה ישרה, ב', ותיקון יישובו של עולם בעמים, ויקחם לאביהם לגבולו, אם כן, מה זאת הנהגה ישרה? הנהגה ישרה, הנהגה מוסרית ישרה, או הנהגה מעשית ישרה. כשאתה רואה מוסר אצל אומות העולם, כשאתה רואה איזושהי התנהגות מעשית חיובית אצל אומות העולם, למשל אתה רואה שבחלק מהמדינות באירופה נוהגים גם כשעומדים בפקק לא לצפור בצופר של המכונית. יפה מאוד. למה לא לקחת הנהגה מוסרית כזאת שיש לה השלכות מעשיות? זה שומר על אור הטוב, למה לא? זה עושה את האדם יותר רגוע, פחות עצבני. נפלא מאוד. אז שיש הנהגה מוסרית, הנהגה ישרה, בין אם היא הנהגה מוסרית, שכמובן יש לה כנראה תולדות מעשיות, אז הנהגה ישרה זה מצד אחד, אז הצד המוסרי והצד המעשי, ובית ותיקון יישובו של עולם. אם אפשר ללמוד מהגויים דברים שהם עוזרים ליישובו של עולם, כמו למשל טכנולוגיה. כמובן בתנאי שמשתמשים בה, תכף נראה, לתוכן, למטרות, בגבולות הגזרה הנכונים. מצוין. אז כל מה שקשור לתפקוד מדעי או למדע וטכנולוגיה, או אפילו הנהגות מוסריות ומעשיות ישרות, זה אפשר לקחת מן העמים. אז אם כן, שכל, מדע וטכנולוגיה, נפש, הנהגות מוסריות, גוף, הנהגות מעשיות, זה אפשר לקחת מן הגויים. כמובן בתנאי, תכף נראה שזה לא פוגע ברוח הישראלית, באידיאלים הישראליים, בתרבות הישראלית, בנשמה האלוקית שבישראל. עוד פעם, והיסוד הנאמן להנהגה בזה הוא שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר, זה פנימיות החיים, זה מהות החיים. אם לפעמים יראה דבר טוב, נקודותיים, הנהגה ישרה ותיקון יישובו של עולם בעמים, ויקחם להביאם לגבולו, זה צדדי כישרונות, זה חיצוניות החיים. תכף נראה שזה הרבה יותר מסובך ומורכב ודק ממה שנאמר כרגע, כי כרגע זה יחסית מאוד פשוט. יראה שלא רוח העמים בכללו ייכנס לתוכן חייו הפנימיים. כל מה שקשור לחיים הפנימיים זה חל הקודש הישראלי. זה כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים. אבל כל מה שהוא מחוץ להיכל, הנהגות מעשיות, מוסר טבעי, שכל אנושי, תרגום של השכל הזה, טכנולוגיה מודרנית, למה לא? בסדר גמור, כמובן עוד פעם בתנאי שלא רוח העמים ייכנס לתוכן החיים הפנימיים של ישראל. טכנולוגיה תשתמש, אבל אם הטכנולוגיה הזאת היא פוגעת בתרבות הישראלית, היא יוצרת סדרי עדיפויות חדשים, היא פוגעת בצניעות הישראלית, היא פוגעת בערכים הישראליים, אז פה זה בעיה חמורה מאוד. פה זה כבר, לכן הרב אמר במשפט, שגם כשאתה עושה כמתוקנים, צריך שמירה יתרה שלא יימשכו אחריהם לעשות גם כן כנימוסים המקולקלים. יקף פרשת המים, הגבול לפעמים דק מאוד. אבל בגדול, החלוקה בגדול היא, כל מה שקשור לביטויים גופניים, נפשיים ושכליים מתוקנים, תיקח, אדרבה, לא רק שתיקח, צריך לקחת. כדי לגלות על זה ובתוך זה קדושה אלוהית ישראלית, ואז הקודש האלוהי מתגלה בעולם בצורה יותר רחבה, נפלא מאוד. אבל אם חס ושלום רוח העמים ייכנס לתוכן החיים הפנימיים, ולא רק יישאר בהנהגה מעשית, או בתיקון מוסרי, או בידיעה שכלית, או טכנולוגיה מעשית, אז כי בהיכנס רוח העמים לתוך חיים של ישראל, לתוך מהות החיים הישראלית, אז אין מעצור ואין מעמד. לצערנו הרב, אנחנו חיים בדור שהאפשרויות הרחבות, כל כך רחבות, הביטויים והפיתוחים במרכאות של השכל נפש גוף שמופיעים בעולם, דרך אומות העולם, כל כך, הייתי אומר, כמותיים ואיכותיים לטוב ולרע, שלצערנו הרב כבר אין, אתה כבר לא שם לב איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר בכלל. אינטרנט זה טוב, בתנאי שזה ערוץ מהיר, או בתנאי שזה ידיעות שכליות שעוזרות לעולם הרפואה, להעביר אינפורמציה מרופא לרופא על פני כדור הארץ. נפלא מאוד. אבל לא רק מה שאמרתי עכשיו נמצא באינטרנט. יש עוד כמה דברים באינטרנט. אז זה בעיה. אז איך אתה שומר על הזליגה? אינטרנט רימון, הבנתי. או איך קוראים לחברה החדשה? איך? נטספארק. כן, רק אני מוכה בשידור חי קבל עם ועולם, שזה עולה כל כך הרבה כסף. מוכה על זה. אמרתי זה גם למי שאחרי זה בישיבות לשים על כל פלאפון. מלא משפחה שמה על מחשב, אינטרנט רימון, משלמת פעם אחת. אבל משפחה שיש לה 10 פלאפונים, למה צריכה לשלם 150 שקל כפול 10? אני מוכה על זה. מותר לי למחות? כן. כי בהיכנס רוח העמים לתוך העם של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. נקווה שמישהו מהם ישמע, ישמע את זה ויעשה עם זה משהו. כי הם מתעקשים להוריד את המחיר. אז גם אנחנו נתעקש איתם. אני יודע. תאמין לי שאני מדבר מתוך ידיעה. לא מתוך. אז יכול להיות שצריך להחרים אותם. בשלב ראשון. ככה זה עובד בשוק. נכון? לא קונים עד שמורידים את המחירים. יפה מאוד. אני עוד לא קניתי את המוצר שלהם. אומר חדוק. למרות שמפעילים עליהם לחצים כבדים. לא, באמת. אני באמת, אני חושב שמה שאני אומר, יש בזה צד, צד של אמת. מחשב אחד בבית, אפשר להבין, משפחה 150 שקל, אין לי מושג כמה אני משלם לרימון, באמת אין לי מושג. זה לא הכסף כמו העיקרון. אז משפחה אחת, מחשב אחד בבית, משלם רימון, נגמר הסיפור. גמרנו, הקו המשפחתי מוגן. אבל למה משפחה עם הרבה ילדים? שרוצים איזה ווייז או אני יודע מה, איזה וואטסאפ משפחתי להודיע על איזה יום הולדת. למה פה צריך לשלם 150 שקל כפול כל פלאפון? לא מקובל עליי. עדיין. נקווה שאני לא אקנה. תפעילו, תמשיכו להפעיל לחץ. יישר כוח לכל הפועלים במלאכה. קוראים לזה עזים בקדושה. אתה תסליח אם יהיו אנשים שנוהגים כמנהגי, זה מה שאמרתי לי אז לאותו אדם שלחץ עליי, שלא נכנעים למחירים שלהם. מה אתם מסתכלים עליי כך? ממתי נהיית איש עסקים, הם חושבים לעצמם? תשובה, לא נהייתי ולא יהיה איש עסקים, אבל כן, אני לא מוכן לקבל, אבל לא מוסרי. זה מוצדק לשלם סכום כזה לכל פלאפון? לא נראה לי. ואם מישהו מהם שומע אותי עכשיו בשידור, שיעלה למחשב ויגיב. נראה אותם. למה אתה נאנח? כי אתה נציג שלהם. אז אני נציג של הכסף של החבר'ה. מצוין, יאללה, תפתח עוד חברה, אלירן. תפתח עוד חברה, מתחרה. בטח, אני לא בא בטענות, הפעילות הזאת היא חשובה ביותר, ואני בטוח שיש גם, מעבר לאינטרסים הכלכליים, יש שם באמת התרות חיוביות. אני בטוח בזה. למרות שאני לא מכיר את הנפשות הפועלות, אין לי מושג. אבל לא יודע, זה מריח לי כלכלי מדי. יכול להיות שאני טועה, ואם אני טועה, אני חוזר בי. אם עלות התקנה בכל פלאפון עולה הסכום הזה, אני מרים את הידיים. אבל אם זה לעשות קופה על הצדיקים שבישראל, זה אני לא מוכן. עקרונית לא מוכן. סליחה שזה כבל שידור עם ועולם, אבל מה אפשר לעשות? אתה גררת אותי לשם. אתה התחלת, אמרת את המילה נטס פארק. אני לא אמרתי את זה. ראית? קיבלת בהפוכה. לכן שתיקה יפה. איך? ברור, אתה אומר שדווקא שאתה מדבר שלילי, זה עוד יותר יעשה חיובי. ברור. בסוף עוד יחשבו שאני הנציג שלהם. קונספירציה. קונספירציה. עכשיו יתקשרו אליי, תגידו, תשמע, אתה תיקח בחינם, אבל תגיד להם לעשות. זה מתקרב לסיגרים ולשמפניה, זה מתחיל להיות מפחיד קצת. כן? טוב. אני חוזר אלינו. אבל עוד פעם, אם לפעמים יראה דבר טוב, והיסוד הנאמן להנהגה בזה הוא, שישראל צריך לשמור את רוחו ולבבו מכל משמר, כמו למשל השמירה על הפלאפון. אם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה ותיקון יישובו של עולם בעמים, ויקחם להביאים לגבולו, הרב ההמשך אומר גם מה זה היקחם הזה. אנחנו צריכים לקחת אלינו, כמו העני, כן, בשבת, כן, במסכת שבת. העני נמצא ברשות היחיד, והוא מוציא את היד החוצה לרשות הרבים, והוא מחליט מה הוא לוקח מרשות הרבים. ולא רשות הרבים דוחפת לו כל מה שנכנס דרך החלון. לא. ואתה שומר על רשות היחיד שלך, ואתה מחליט מה אתה רוצה להכניס מרשות הרבים אליך הביתה. אז כמשל ונמשל. אם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה ותיקון יישובו של עולם בעמים, ויקחם מהפנים החוצה, להכניס אליו פנימה, ויקחם להביאם לגבולו, יראה שלא רוח העמים בכללו ייכנס לתוכן חווה פנימי. כי בהיכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. אז כבר נעדף רוח ישראל ממקומו, ועל כיסו ישב זר. אלא, כי אם רוח ישראל צריך שיהיה איתן וקבוע בלב, לא רק במחשבות, אלא גם בלב, והלב כמזרים חיים לכל האיברים. כלומר, התורה והמצווה וכל המידות הקדושות, גם התורה יותר דרך השכל, גם המידות הישראליות המיוחדות נראה בהמשך דרך הנפש, וגם המצוות דרך הפעולות, דרך הגוף, דרך המעשים, אז אותו דבר, שלושת הממדים, תורה, מידות, מצוות, שכל, נפש, גוף, אל מול חוכמות, נימוסים ומנהגים, זה אותו יחס. התורה והמצווה וכל המידות הקדושות שהן שייכות לצריכות שיהיו חוסנם ומאוזם של ישראל, ומצד החיצוני והתפל שבחיים, איך זה נקרא בפסקה שלנו באורות? מישהו פה מקשיב לשיעור חוץ ממני? איך נקרא המשפט הזה? ומצד החיצוני והתפל שבחיים. איך זה נקרא בפסקה באורות? דוד, איך זה נקרא בפסקה באורות? לא, אתם חייבים לנו תשובה, אנחנו עונים תשובה, אז לא מבינים. הצד החיצוני, התפל שבחיים, איך קורא לו הרב? המילה השנייה היא מילה כישרונות, המילה הראשונה? לא! צדדי כישרונות. הצדדים של הכישרונות, צלומות העולם. ומצד החיצוני והתפל שבחיים, מצד צורך השעה ויישוב העולם, זה דומה קצת להנהגה ישרה ותיקון ושובו של עולם, יפנה לפעמים לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויים אשר סביב אותם. אבל בתנאי, וכל זה שרוחו בקרבו איתן ונאמן לשם השם אלוקי ישראל ותורתו. אז הדבר אינו מצויר כאילו הגויים נכנסים אל גבולו ונוגעים בנחלתו. לא נכנסו יוונים להיכל, לא הם פרצו אל ההיכל והשפיעו את תרבותם וכל השפעותיהם. אנחנו יצאנו מההיכל, שלחנו את היד ולקחנו את מה שנכון לנו, מה שמתאים לנו. משהו לא סותר את הרוח הישראלית, התרבות הישראלית. ואז הדבר אינו מצויר כרעיון, כמשל, כדוגמה, כאילו הגויים נכנסים אל גבולו ונוגעים בנחלתו, אלא לא הם פורצים אלינו מהחוץ פנימה, אנחנו מוצאים את היד שלנו החוצה. כי אם הוא יבוא, עם ישראל יבוא לקחת מאיתם. או הם יביאו לו את הדרוש לו לקבל מהם, רק את הדרוש בגבולות גזרה נכונים ומדויקים. יפיפותו של יפת בעולה שם. אבל כאשר רוח יוון פרץ להיכנס בתוך עומק קדושתן של ישראל, כשנכנסו יוונים להיכל, במובן של בית מקדש, זה רק דוגמה ומשל לשנכנסו יוונים להיכל של האמונות והדעות הישראליות, של התרבות הישראלית, של הקודש הישראלי. ההתייוונות, מה שקרה במקדש זה ביטוי להתייוונות שהייתה בישראל באותם ימים. אבל כאשר רוח יוון פרץ להיכנס בתוך עומק קדושתן של ישראל, כלומר, לעשות צביון חדש על הרוח הישראלי, ליה קפיטולינה וכל זה, ותשוקות חדשות בפנימיות החיים הישראלים על פי המידה היוונית, חוכמה יוונית, לשון יוונית, לא נחלק עכשיו את החילוק שגמר מחלקת, אבל בגדול, כיוון שנכנסו יוונים להיכל, עצם הכניסה תימאו כל השמנים שבהיכל, ולכן לא צריך להגיד וו, לא צריך להגיד כשנכנסו יוונים להיכל ותימאו, זה לא שתי פעולות. עצם הכניסה היא אטומה. אז כרגע איפה הגבול נמצא? בין פנימיות החיים לחיצוניות החיים. בין נוצר סגולת עולמים בישראל וגנוז לבין צדדי כישרונות שחסרים בישראל. איפה הגבול נמצא? שכל, נפש, גוף. הנהגות מעשיות ישרות, מוסריות, נימוסים מתוקנים, ותיקון יישובו של עולם, שכל, מדע וטכנולוגיה. אבל שזה מתאים גם במטרות, גם בגבולות, לרוח הישראלית. עד לכאן פסקה פשוטה, שאם זה היה כזה פשוט, אז זה היה פשוט. אבל זה הרבה יותר מורכב. אומר הרב, עד לכאן אין היה שבת א'. אומר הרב, מאמר המחשבות בעדר היקר. יש כאן הרבה ספרי עדר היקר? טוב, לא משנה, אני אקרא אצלי. וננסה להבין גם לי שיש לפניכם. אני חושב שיש בספרייה הרבה ספרים, אבל לא נורא, נסתדר גם בלי. שימו לב, אומר הרב במאמר המחשבות, בספר עדר היקר, יש כמה מאמרים קצרים, מאמר הפחד, העונג והשמחה, המאמר היותר ידוע, מאמר הדור. אז אחד המאמרים, מאמר שנקרא המחשבות. מאמר לא ארוך, קצר, אבל מאוד חשוב. אומר הרב שיש שלושה סוגים של מחשבות רוחניות, שיוצאות אל הפועל במהלך ההיסטוריה על ידי אומות העולם. מה זה מחשבות רוחניות? מחשבות רוחניות, אני אומר את זה בשפה מאוד ברורה, על דבר האלוהים וגילויו בעולם. לא רוצה לקרוא איזה פילוסופיה, למרות שזה קצת קרוב, אבל יש לגויים גם מה לומר בענייני האלוהות. אפלטון, אריסטו וכדומה, הרמב״ם לקח מהם, אחרי שגייר, סיני נראה תכף. אומר הרב, יש שלושה סוגים של מחשבות רוחניות. נראה בהמשך שיש מחשבות רוחניות שאסור לקחת מן העולם, חומה בצורה. יש מחשבות רוחניות שאפשר לקחת איך שהן. יש מחשבות רוחניות שצריך לקלף את הקליפה, לקחת את התוך, את האוכל. תוכו אכל, קליפתו זרק. עדר היקר, מאמר המחשבות. אז אנחנו צריכים לקבל מן העמים לא רק גוף, הנהגות מעשיות או טכנולוגיה, ולא רק מוסר, ולא רק שכל, מדע, שמתורגם לטכנולוגיה, אלא גם אפילו, לא רוצה להגיד נשמה, אבל מחשבות שקשורות למדרגת הנשמה. המחשבות הרוחניות מתחלקות ביחוסן לחלוקת עמים בשלושה חלקים כוללים. יש שלושה סוגים של מחשבות רוחניות. מחשבות מסוג אחד, אני אומר רגע בעל פה, מחשבות כלליות מאוד, רוחניות מאוד, עליונות מאוד, בשפה יותר פשוטה, אוניברסליות מאוד. זה מין מחשבות על דבר האלוהים, שמחשבות שהן איזה מין מכנה משותף לכלל המין האנושי. למשל, תנו מחשבה אוניברסלית אחת. יש אלוהים. יפה. אלוהי האלוהים. יש מקור אחד להכל. יש כוח עליון. יפה מאוד. תנו מחשבה מוסרית משותפת לכולם. איך? כבוד האדם. שוויון זכויות. חופש הבחירה. יפה מאוד. אלה מחשבות אלוהיות, רוחניות, מוסריות, שמשותפות לכלל המין האנושי. הן כל כך כלליות, הן כל כך, אני רוצה להגיד את המילה, אלמנטריות, בסיסיות, שכל אדם באשר הוא אדם שייך למחשבות האלה. ואם אותה המחשבה יצאה מהכוח אל הפועל על ידי גוי, על ידי חכם גוי מאומות העולם, באופן יחסי הוא לא השפיע על המחשבה הזאת. הייתי אומר, המכנה המשותף של המין האנושי במובן היותר אלמנטרי הוא זה שיצא מהכוח אל הפועל דרך אותו גוי ואותה אומה. אז זה לא קשור דווקא לאותו גוי ולאותו אומה. הרב גם בדרכי האמורי עוסק בסוגיה הזו, בתחילת הסוגיה שם. אני קורא, הסוג הראשון של המחשבות, ישנן מחשבות כלליות, גדולות וקדושות. כלליות מאוד, אוניברסליות מאוד, גדולות מאוד, קדושות מאוד, בסיסיות מאוד, שאינן נוגעות כלל בנחלת כל גוי ואומה. לא שייכות דווקא לעם מיוחד, ואפילו לא רק לעם ישראל. וכל חכמי לב, וכל קדושי רוח, שבכל האדם, אשר על פני הדבה, אשר על פני האדמה, שווים בהם לטובה. טוב, גם את זה אולי צריך לשאף קצת יותר ממקומות אחרים ברב, אבל בגדול. אומר המדרש, תנא דבליהו, מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין ישראל, בין נוכרי, בין יהודי, בין גוי, וכו'. הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש הורה עליו. אז יכולה רוח הקודש לשרות על גוי? כן. ומה זה תלוי? ברוב המעשה. על מה מדובר? אומר הרב, מדובר על המחשבות הכלליות, הגדולות, הקדושות, האוניברסליות, ששייכות לכל האדם אשר על פני האדמה. לא קראנו פעם את המאמר הזה? לא. אני מדלג עוד מקור הרב מזכיר כאן, שאפילו הוא מלמד איזה דרשה בפסוק, מלמד שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. טוב, צריך יותר לדייק את המאמר הזה. אומר הרב, הדברים הכלליים הללו, מצד איזוז גובהם, אינם מקבלים שום שינוי מצד המצב של האדם המשיג אותם. כלומר, האדם הסובייקטיבי לא פוגע ולא נוגע, כי הוא זה בתוכן האובייקטיבי ביחס למחשבות הרוחניות מהסוג הזה. זה סוג ראשון. כיוון שאדם מגיע לכוון דעתו כלפי מעלה, במובן הנעלה והנשגב, שבשביל כך אפילו אותם שאינם מכירים לא את ישראל ולא את אביהם שבשמיים, קוראים לשם אלוהי עולם, ריבון כל העולמים, אלה דעלה היה. אלוהי האלוהים, כמו שאמר אבישי, יש אלוהים אחד לכל האלילים, לכל האלוהים. סוג הדברים מצד עצמם מהירים ומשלימים, כל זמן שהם עומדים ברום גובעם, ללא שום השפעה של עם זר עליהם, ואינם משתפלים, מלשון שפלות, מושפלים לרדת להסיק עמם איזה צביון חברותי מיוחד. הצביון, האופי, האישיות, התכונה של עם מיוחד, שדרכו המחשבה הזאת הופיעה, יצא אל הפועל בעולם, לא משפיעים על המחשבות הכלליות האלה. אומר הרב, ומזה המין, נהגו גדולי הדורות מעולם לקבל באהבה את הנאמר, מן החסידים והחכמים שבכל אומה. גדולי ישראל מהלך הדורות, ידעו לדייק את המחשבות מהסוג הזה, ביחס לשאר המחשבות, שתי המחשבות מהסוג השני והשלישי נראה תכף, ואת זה לקחו מהעמים. איך שזה? אם אפשר לומר, גם בתוכן, גם בסגנון, בסגנון אין בעיה. אז אנחנו רואים כבר זה יותר פנימי. כלומר, מה אפשר לקחת מהגויים? לא רק טכנולוגיה, ולא רק מידות מוסריות, ולא רק מדע, ולא רק הנהגות מעשיות, אלא גם אפילו מחשבות רוחניות, בתנאי שהן מחשבות מהסוג הזה. נראה בהמשך המאמר שזה יהיה מסובך לדעת לחלק את החילוק המשולש הזה בין אחד משלושת סוגי המחשבות. אבל צריך לדעת שיש מחשבות מהסוג הזה. רק עוד טיפה, תנו לי לראות רגע את כל התמונה. הרב גם תוך כדי תנועה, במאמר הזה, הוא עושה שלום בין מאמרים שונים בחז"ל, שלכאורה סותרים אחד את השני. מצד אחד יש מאמרים שאומרים, תקבל מן הגויים, למשל כמו פה, מן החסידים והחכמים שבכל אומה. או בן ישראל בן נוכרי, לפי הכל, לפי המעשה שהוא עושה, כך הוא הקודש הורה עליו. או אפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. על איזה סוג מחשבות מדברים חז"ל במאמרים האלה? אומר הרב, על הסוג מחשבות הזה. לא על השניים שבוע אחר כך. עד לכאן הסוג הראשון. עוד מין שני יש, סוג מחשבות שני יש, שבעצם הדברים, עצמיות הדברים, התוכן הפנימי של הדברים, המהות של הדברים, הם כמו הסוג הראשון. אינם כל כך כלליים, עד שאין הפרש באיזה שפה ולשון ומאיזה בנומה שיאמרו. זה מצד עצמיות הדברים. אבל היות והדברים האלה, יש להם כנראה איזו שייכות, איזשהו יחס, איזשהו קשר לרגש, ולפעולה ולמעשה של מי שחושב את המחשבות האלה, אז הרגש והפעולה כבר נוגעים בעצם המחשבה הכללית ומשפיעים על העצם המחשבה הכללית הזו. עוד פעם, עוד מין שני יש, שבעצם הדברים, בעצמיות הדברים, אינם כל כך כלליים עד שאין הפרש באיזה שפה ולשון ומאיזה בנומה שיאמרו, אבל ומכל מקום הם סמוכים, עצמיות הדברים, חוכמת הדברים, המחשבה הרוחנית הזאת היא סמוכה, הם סמוכים לרגשי הלב ולהשפעות מעשיות באופן קרוב, עד שהם משתנים מצד הסגנון שלהם לפי תוכנה של כל אומה, לפי דרכיה ומחשבותיה. אז התוכן הוא טהור, הוא כלל אנושי, אבל הסגנון הוא כבר מושפע וצבוע בגלל הקרבה של המחשבות לרגש ולמעשה, הוא כבר צבוע ברגש הלאומי של אותו עם או של אותו חכם גוי. פה צריך לקלף את הסגנון ולקחת את התוכן. תוכו אכל קליפתו זרק. על כן הדברים הללו הם צריכים להיות מיוחדים לישראל, שלא לערבב את הסגנון המיוחד הטהור שלנו בסגנון זר, וכאן הרב מביא מקור אחר בחז"ל, דלא לערב צולמה בצולמה דארמה, לא לערב את הצלם האלוקי בישראל בצלם הארמי, ולפעמים יהיו גדולי עולם, כמו הרמב"ם למשל, שידע לקלף את הקליפה מאריסטו ולקחת מה שצריך. ולפעמים מצאו גיבורי חיל חכמי לב, שידעו לסנן ולזכך את התוכן הפנימי השווה בעצם, להביאו יפה בסגנון הישראלי המיוחד והטהור, ואז יהיה לברכה. זה סוג שני. מדלג. וסוג שלישי, ויש גם כן מין שלישי של מחשבות של אמת ושל קדושה, שהן מיוחדות דווקא לישראל. לא רק מצד הסגנון, כי מצד התוכן והפנים, יש מחשבות רוחניות שהן נטו ישראל, גם בתוכן, גם בסגנון. ופה, שנכנסו יוונים לאחד. חומה בצורה, אין לכם כניסה עם המחשבות הרוחניות האלה. ומי שינסה להרבב, ומי שבא להרב בדברים הללו נטעים של חוץ, הרי הוא מערב ופוגם, לאלה לא יועיל שום שינוי צורה ושום איפוי סגנון. כי כאן הבעיה לא הסגנון, כאן הבעיה עצם הדברים, התוכן, המחשבות, הן מושפעות מהתפיסות הגויות, המעוותות או הלא שייכות לישראל. ומהבחינה הזאת, מצידה נינינו, עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. עד לכאן, הייתי אומר, החלוקה התיאורטית בין שלושת סוגי המחשבות. עכשיו רבותיי, באופן מעשי מה עושים? מי מאיתנו יכול לומר שהוא יודע לחלק בין שלושת הסוגים? אומר הרב לכן, אמנם הרגל גדול, בקיאות מיוחדת, וחריפות מורגלת, שלושה קריטריונים, שלא נפתח אותם עכשיו, איך נדע לחלק בין שלושת הסוגים הללו? א', הרגל גדול, ב', בקיאות מיוחדת, ג', חריפות מורגלת. כל אחד מהם צריך בחינה עכשיו, מה זה הממד הזה, מהו קריטריון שגנוס כאן. אבל, אמנם, הרגל גדול, בקיאות מיוחדת וחריפות מורגלת, צריכה היא המחשבה עד שתוכל לבקר, כלומר להבחין, בבירור בין אלה החלקים שלא להחליף מין בשאינו מינו, ועל כן, מה הייתה ההנהגה של גדולי חכמי הדורות? על כן, נמצא בין גדולי הדורות כאלה סוג אחד, אחרים משתמשים מכל הבא לידם מטובי חכמי האומות, לוקחים מטובי החכמים אפילו בדברים היותר נשגבים, למשל הרמב״ם ידע לעשות את זה, ואחרים בורחים מזה לגמרי. בורחים לגמרי מכל ההתעסקות הזאת בכלל. מה אתה מזכיר את אריסטו? ראיתי אתמול איזו ידיעה שאיזה תדר חרדי הפסיק את השידורים של הרב מזוז, שליטה, ראש ישיבת כיסא רחמים, כי הוא מזכיר בדרשותיו גם חכמים מחכמי אומות העולם, ולהבדיל גם חכמי ישראל שלא האמין, שלא היו במוצר מנהלים חיים על פי תורה ומצוות. אני צודק במה שאני אומר עכשיו? איך? אתם יותר בקיאים ממני. ראיתי איזו ידיעה כזאת, ואפילו קיבל, זה לא רציתי להגיד, קיבל איומים. ולכן הוא החליט להפסיק, או שהחליטו בשבילו להפסיק? הוא החליט להפסיק. תחזקנה את הרב מזוז, לא להפסיק. גם את הרמב״ם, את ספרי הרמב״ם שרפו בימיו. כל גדולי העולם הצדיקים המקובלים הגדולים שידעו לקלף, יצאו נגדם. עכשיו, מצד אחד אפשר להבין, כי זה מאוד מסוכן. אם אתה ברדיו ציבורי אומר, אריסטו אמר, ביאליק אמר, להבדיל, אז מחר אותו בחור ישיבה שלא יודע לעשות את הסינון הזה, ילך לקרוא את כל שירי ביאליק, או להבדיל את כל חוכמת אריסטו. אז זה מסוכן. אבל מצד שני, צריך לסמוך על תלמיד חכם גאון וצדיק בישראל, שיודע לחלק מה לומר ומה לא לומר. אבל אפשר להבין את המתח, אפשר להבין, זה מה שכאן הרב כותב. וגדולי עולם, כולל הרב הוא בעצמו, ידעו לקחת מן העמים את מה שיש לקחת מן העמים, וידעו לשים קווים, ולפעמים קווי קיצון חריפים ביותר, טוטליים ביותר, שם אין כניסה. זה היופי בתורת הרב, בתורה האמיתית, בתורת השם. זה גם המורכבות, וזו גם הסכנה. נכון, אבל זאת האמת. זאת האמת הרעיונית. איך משפיעים אותה מבחינה חינוכית על הנפשות? סובך, מורכב. נכון. לכן יש כאלה, על כן נמצא בין גדולי הדורות אחרים, משתמשים מכל הבא לידם, מטובי חכמי האומות, אפילו בדברים היותר נשגבים, יותר מחשבות רוחניות, יותר אלוהים, יותר עליונים. ואחרים בורחים מזה לגמרי, ואחרים שעומדים בתווך, נוטים לכאן ולכאן, מקרבים בימין ומרחקים בשמאל, ישנם גם כן להפך, מקרבים בשמאל ומרחקים בימין. טוב, צריך להבין מה מדובר פה. והרגש הקדוש הפנימי מנחה את קדושי הרעיון. זה גם ביטוי שרב חוזר עליו הרבה מקומות, קדושי הרעיון. יש כאלה שהרעיונות שלהם כל כך קדושים שיכולים להכיל גם את זה. אז אנחנו מתחילים להבין לפי הפסקה פה של המחשבות, שזה לא פשוט כל כך. כלומר, החלוקה בהן היה של הנהגות מעשיות, מוסריות ושכליות, זה פשוט יחסית לפסקה פה של מחשבות רוחניות, שגם אותם יש כאלה שצריך לקחת ולצרף אל הקודש. זה מסובך מאוד. אבל מצד האמת זה נכון. והרגש הקדוש הפנימי מנחה את קדושי הרעיון למטרה יותר טובה, אין השם אל ירעיו ותאומת ישרים תנחיהם. מי לנו כרמב״ם? שאיזה התנגדויות היו לו בימיו, ומצד שני מי לנו כרמב״ם היום, בכל הדורות. והרמב״ם בעצמו ידע את הגמרא כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל. ומצד שני, מי כמוהו ידע להשתמש באריסטו ואפלטון וחכמי יוון הפילוסופי, דברים חשובים מאוד שהוא השתמש בהם, עד כדי כך שאמר, שמע האמת ממי שאמרה. הרמב״ם בהקדמתו למסכת אבות, הנקראת, איך נקראת ההקדמה של הרמב״ם למסכת אבות? 8 פרקים. אז בהקדמתו, להקדמתו של הרמב״ם למסכת אבות, בהקדמת הרמב״ם לשמונה פרקים, אומר הרמב״ם, אני אכתוב לך את הפירוש שלי על מסכת אבות. אבות, א' שבבית, האבות שבאומה. אני אכתוב לך פירושים שאני לא אגיד לך מאיפה לקחתי את זה. לא אגיד לך אם לקחתי זה מדברי חכמים בגמרא או במדרש, או לקחתי זה מדברי חכמי אומות העולם. למה? כי אם אני אגיד לך, תשמע, זה אריסטו, זה אפלטון, זה להבדיל רבי אליעזר, זה רבי יהושע, זה אבאי ורבא. מה תעשה? אריסטו, אפלטון, תזרוק לזבל, ואבאי ורבא, תיקח, תלך. אומר הרמב״ם, אני לא אגיד לך מי אמר את מה שאני אומר. ושמע האמת ממי שאמר. וואו. איזה כתפיים צריך בשביל לומר את המשפט הזה. הוא שמע האמת ממי שאמרה. אני חושב שזה הדבר האמיתי בתורת ישראל. הוא שמע האמת ממי שאמרה. ואני מקווה שבתי המדרש הנקראים, אני אוהב להגיד את זה שלנו, שהציבור הדתי-לאומי, יודעים להגיד את האמת ממי שאמרה. גם אם זה נאמר, לא מחכמי ישראל. אדרבה, הצדיקים הקדושים יותר עוני בישראל ידעו להכיל גם מה שיש להכיל מאומות העולם. ומצד שני, נקווה שאנחנו יודעים לשים את הקווים, את הקווים הטוטליים, במקום ששם צריך להיות הקו ברור מאוד, ששם אין כניסה. נכנסו יוונים להיכל, תימוש מני. מחוץ להיכל, יש מה לקבל. בהיכל אין כניסה, מלחמת עולם. מלחמת חורמה. רבותיי, אתם מבינים שהסוגיה הזאת היא חשובה ביותר? עכשיו, קל לי להגיד זה בשיעור. שורה האחרונה שכל אחד מאיתנו מתמודד עם זה בפלאפון שלו בכיס. איפה זה נקבר כניסה לאחד? איפה זה מחוץ לאחד? איפה יש מה לקחת? איפה אני עוד לא יודע לקחת? זה מורכב מאוד. אז יש כאלה שאמרו בלי פלאפון. ובלי טכנולוגיה. קוראים איזה טלפון קשה. בסדר? אנחנו לא מזלזלים בזה. חשוב מאוד. ויש כאלה שאומרים, רגע, זה יכול לשמש אותי לצרכים חשובים, בתנאי שבאמת האדם הזה הוא אדם מספיק גדול. טוב, אין אפוטרופוס לעריות, ויצר אין לו גבולות, כל זה גם נכון. בקיצור, כולם צודקים, רק מראה עד כמה זה מסובך. בשורש הפנימי, ההכללה צודקת. בהדרכה המעשית, אין ספק שספן צריך לשים קווים, הרבה יותר רחוק מהמקום שצריך לשים את הקו באמת, סייג, כסייג שלא יהיה חס ושלום, איזה נפילה לתאו. נכון. כן, לירן. לירן. אני מאחל לכם שתמיד יהיה לכם רן. לנו רן. לנו רן, כן. נורא והיום? נורא והיום? מה קורה שרוב או חלק לא קטן מעם ישראל הוא בכלל לא מודע לכל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו והוא לא מבין בכלל מה הבעיה? זה יגופה. זה בדיוק, לכן הבאתי עוד מקור שלישי. אולי נענה לך דרך המקור השלישי, אולי נספיק אותו? טוב, בואו, יש לנו כמה דקות, 10 דקות, אולי נספיק. אני אגיד לפחות את העקרונות, כי המאמר הזה עכשיו, המאמר השלישי, הוא, הייתי אומר, סוגר את החשבון הזה באופן ראשוני לפחות, בין מאמר המחשבות למאמר, לפסקה ביניה. רצית להגיד משהו? לא. המאמר הזה נכתב, או המאמר הזה קודם כל דובר, נאמר בשנת תרפ"ה, בפתיחת האוניברסיטה העברית פה בהר הצופים בירושלים. אז היא נקראת המכללה העברית בירושלים. יש כאלה שבאו בטענה לרב קוק, איך בכלל הלכת לחנוכת פתיחת האוניברסיטה? אז המכללה. טוב, אז אומרים מה שאומרים. עמוד, מאמרי ראייה, מתחיל בעמוד 306. סליחה. בספר הזה זה חלק אחד, בכרכים שהם שני חלקים זה החלק השני. אומר הרב, נביא הנחמה אמר. מי זה נביא הנחמה? ישעיהו. איזה פרק? סמך. מה אמר ישעיהו הנביא? שאי סביב עינייך וראי. הקדוש ברוך הוא כביכול פונה לכנסת ישראל, לנשמת ישראל. שאי סביב עינייך וראי. כולם נקבצו באולך. איזה קיבוץ גלויות. תכף נראה שקיבוץ הגלויות הוא לא רק קיבוץ גלויות גיאוגרפי, אלא קיבוץ גלויות תרבותי. איך אתה מחבר בין תפיסת העולם הרוסית לבין תפיסת העולם המרוקאית? זאת אומרת, בסדרות זה מתחבר. כן. כן, אבל לא רק השכנים בבניין. זה צריך להתחבר בתל אביב. בצפון תל אביב. איך זה מתחבר ברעיונות, במחשבות? איך זה מתחבר במנטליות? בקיבוץ הגלויות הפנימי, לא בקיבוץ הגלויות הגיאוגרפי. שגם הוא מסובך, ברור. השאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך. בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה. עד לכאן נפלא, חזון קיבוץ הגלויות, המעשי, הפנימי, נפלא. אומר ישעיהו הנביא, אז תראי ונהרת, אז כנסת ישראל תראה איך מתממשים איך מתממש חזון הנביאים, קיבוץ הגלויות הכפול הזה, הפנימי והחיצוני, ואז מופיעה מילה מיות לכאורה מוזרה מאוד. אז תראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך. מצד אחד פחד, מצד שני רוחב הלבב. כי יהפך עלייך, ומה פחד ורחב לבבך? כי יהפוך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. את זה הרב נעם בפתיחת האוניברסיטה. כל אלה שלא דוברי אמת מה הרב דיבר, וחד ושלום שהוא נתן יד לכל הקלקולים שיש שם היום, שילמדו את המאמר הזה עוד פעם. הרב מדבר כבר אז בחנוכת האוניברסיטה. יש לי פחד, אומר ישעיהו הנביא, מקיבוץ גלויות. ויש לי גם רוחב לב. אז א' צריך להבין למה ישעיהו הנביא הקדים את הפחד. כן, א', למה הזכיר בכלל את הפחד? ב', למה הקדים את הפחד לרוחב הלב או רוחב הלבב? מה היה רע? מה היה כתוב? אז תראי ונהרת ורחב לבבך. איזה יופי, קיבוץ גלויות נפלא. או היה צריך לומר, אז תראי ונהרת ורחב לבבך ופחד. אבל כאן לא. א', הזכיר פחד, ב', הקדים את הפחד לרוחב הלב. אז יש כאן הרבה דברים. אני קורא את השאלות של הרב. אבל הפחד, למה הוא בא? למה הקדים הנביא את הפחד לפני האמרה של ורחב לבבך? אומר הרב, נפלא ביותר, תראו דברים יסודיים מאוד. אך כאשר ניסה דעתנו למרחוק, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, לשנות דורות אשר עברו ומפעלי תנועות רוחניות שפעלו על עמנו, הננו מוכנים מיד להכיר, כשאנחנו רואים את כל התנועות הרוחניות, התרבותיות, שעברו על עם ישראל במהלך הדורות, הננו מוכנים מיד להכיר, כי מתאים כאן גם החזון של הפחד המצורף אל רוחבת לבבנו. תמיד הזרמים התרבותיים הרוחניים בעם ישראל, תמיד היה חייבים אנחנו לצרף גם את הפחד, גם את רוחב הלב. למה? אומר הרב, שני מהלכים ישנם לרוח ישראל. רוח ישראל כוללת שני מהלכים, שני כיוונים, שני זרמים, לא רוצה להגיד שתי תרבויות, אבל תכף נראה שזה לא רחוק מזה. מהלך אחד פנימי, כולו קודש. כולו משמש להעמקת רוחו ולאור תורתו בקרבו פנימה. יש מהלך אחד, תורה, קודש, ישראלי, נטו. לזה שימשו כל מכונות התורה אשר מעולם, מבצרי הנשמה אשר לישראל, הישיבות שהיו ושאינן ושעתידות להיות בתוכנו להגדיל תורה ולהדירה. מרכז אחד בישראל, עולם הישיבות. הקודש הישראלי, הרב קורא להם, מכונות התורה, מבצרי הנשמה אשר לישראל. זה מרכז כובד אחד. עולם הישיבות, קוראים לזה היום, עולם התוירה, עולם התורה. יפה. אומר הרב, באופן יחסי, מהלך הרוח הזה הוא כולו בטוח. למה? כי אתה בתוך הקודש. אז בתוך הקודש ברור לך מה קודש מחול. ברור לך מה הוא האחד ומה מחוץ לאחד. ברור לך מה פנימיות החיים, מה חיצונות החיים. אז באופן יחסי, הבירור של התוכן הישראלי בתוך מבצרי הנשמה, בתוך מכונות התורה, בתוך עולם הישיבות, באופן יחסי הוא פשוט. אף על פי שהוא פשוט, אם היה לנו זמן היום מעריכים בזה, כמה היום הוא לא כל כך פשוט, כי התרבות המערבית כבר נכנסת לתוך בתי המדרש בלבושים דתיים והיא מתחפשת לתורה ויראת שמיים. יש פה הרבה מה לדבר ולנזוף, אבל נעזוב כרגע. ואומנם, אומר הרב, עם כל הביטחון שלו, של המהלך הרוחני הזה, שהוא ישראלי נטו בתוך בית המדרש, עם כל זה התפלל רבי נחוניה בן הקנה בכניסתו לבית המדרש, שלא יראה דבר תקלה על ידו, כי יכולות להיות תקלות, אולי נרחיב על זה פעם אחרת. הלאה, זה מהלך אחד. המהלך השני, של הרוח באומה, משמש לא רק להעמקת הקודש אשר לתורה בתוכה פנימה, כלומר לא רק מגדל השן, מבצרי הנשמה, אלא כי אם גם שביל להוצאה והכנסה, מה היחד בין ישראל לעמים? איך אנחנו מוציאים מצד אחד מרשות היחיד של בית המדרש אל רשות הרבים של הפרסיה של אומות העולם את מה שאפשר להוציא? ויותר מסובך, ואיך מכניסים מהפרסיה של אומות העולם אלינו פנימה? זה ממש הנושא שלנו. כי אם גם שביל להוצאה והכנסה, להוציא מושגים וערכים של היהדות מתוך רשות היחיד שלנו אל רשות הרבים של העולם הכללי, מצד אחד, שהרי בשביל כך הננו עומדים לאור עמים, זה ההשפעה הפנימית, ומצד שני, ולהכניס גם מדעים כלליים, חוכמות החול, וכל ההופעות וההתפרטויות שלהם, מתוך האנושיות הרחבה, ולהתאים את הטוב והמעולה שלהם, הנה, להתאים את הטוב ואת המעולה. יש במדעים רע ולא מעולה. וגרוע. אחרי שסיננו ובררנו מן הלשון ברירה את הטוב ואת המעולה, להכניס אותו ולהתאים את הטוב והמעולה שלהם לאוצר חיינו בתארתם. לא לקחת את כל מה שיש. שסוף כל סוף גם הכנסה זו משמשת לאוצר. הרי גם כשאנחנו נכניס את כל הטוב הזה לתוכנו, נוכל אחרי זה, כמו שאמרנו, לגלות את הקודש דרך כל הכלים האלה. אומר הרב, לשם כך תוכל המכללה לשמש כלי מכשיר גדול ונשגב. את זה הרב דורש בחנוכת האוניברסיטה. רבותיי, אל תחשבו שחנוכת האוניברסיטה הזאת זה שפסגת השאיפות של עם ישראל. יש ישיבות ויש מכללות או אוניברסיטאות. יש קודש מבצרי הנשמה שבישראל ויש חוכמות החול. וחייבים לייחס את היחס הנכון בין שניהם. אומר הרב, וכאן הוא אהובי מקום הפחד. תדמיינו רגע. חנוכת המכללה, האוניברסיטה. יושבים פרופסורים, דוקטורים, גם הנציגים של השלטון הבריטי באותם ימים, המון בית ישראל שעלה בקיבוץ גלויות, והוא שומע את הרב אומר, רבותיי, אני מאוד מפחד מהקמת האוניברסיטה הזאת. אני גם מאוד רחב לבבי מהקמת האוניברסיטה הזאת. רחב לבבי, כי אנחנו צריכים גם את החול. אבל אני מאוד מפחד, כי שמה החול יתפרץ על הקודש? שמה לא נדע לשים את הקו כשנכנסו ונגיע לחד ושלום, נכנסו יוונים להיכל? הרב אחר כך אומר, ממש הדרכות מעשיות, איך זה צריך להיות? וכאן הוא אהובה עם מקום הפחד. ניסיונות היו לנו בימים מקדם. רבותיי, 3:15, אני צריך לפחות עוד 5 דקות. נותנים לי. אי אפשר לעצור, זה אמצע המתח. ניסיונות היו לנו בימים מקדם. שנעשתה פעולת הוצאה מרשותנו לרשות הרבים, היו תקופות היסטוריות שאנחנו הוצאנו החוצה את מה שנמצא בישראל. למשל הרב עוד מעט יגיד, כשהתנ"ך תורגם, למה הוא תורגם? ליוונית, הגענו ליוונים, 70 לשון. איזה יופי! התנ"ך הוא רב המכר העולמי בהיסטוריה, נתרגם אותו ל-70 שפות, 70 עמים. סכנה איומה. הקודש האלוקי בישראל, מילות הקודש, זה לא מילים של גויים. המילה ראשית בתורה בראשית, אין ראשית אל הישראל, אין ראשית אל התורה, אין ראשית אל החלה, ביקורים, זה לא פרסט. תרגמת פרסט, הרקת את התוכן האלוהי האינסופי. אז ההוצאה היא לא פשוטה. חז"ל אמרו שביום שתורגמה התורה ליוונית, היה אותו היום קשה לישראל, כיום שנעשה בו העגל. אז קודם כל ההוצאה מישראל החוצה. זה לא כזה פשוט. זה ביחס להוצאה. אני קורא. ניסיונות היו לנו בימים מקדם שנעשתה פעולת הוצאה מרשותנו לרשות הרבים ביחס למושגים הכי נערצים וקדושים שלנו. זהו המאורע של העתקת התורה ליוונית. שאז נתגלו ביהדות שני מהלכים כלפי המפעל הזה. עם ישראל נחק לשניים. היהדות הארצי ישראלית פחדה ועולמה חשך בעתה. זה אלה ששמרו אמונים, שלומי אמוני ישראל ששמרו על היהדות. והרפורמים שלה, והיהדות היוונית, המתייוונים רחב לבבה מזה. וקיבלה את העבודה בשמחה רבה. איזה יופי. אז כבר אז היו שתי תגובות למפעל ההוצאה. עכשיו מפעל ההכנסה עוד יותר מסובך. הייתה לנו גם כן עובדה של הכנסה. חוכמה יוונית, לשון יוונית. זרמי התרבויות השונות, חוכמה יוונית ויתר התרבויות של עמי התבל, אשר נפגשנו עמם במשך זמני תולדותינו השונים, חדרו אל קרבנו פנימה. וגם המהלך הזה של הכנסה, של ההכנסה נפגש מחוגים רבים בפחד ומחוגים אחרים ברוחב לב. עם ישראל הגיב אל ההוצאה בפחד וברוחב לב, והגיב אל ההכנסה בפחד וברוחב לב. מי צודק? מי צודק? שניהם. אומר הרב, כשאנו באים לידי חשבון עתה, כשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה היסטורית, האם באמת הפחד היה מוצדק? האם מצד שני גם יכלנו להרוויח כמה דברים? הרוחב לב גם הוא היה מוצדק? אם יצרנו יחס בין שניהם? אומר הרב, כן, שניהם צודקים. כשאנו באים לידי חשבון עתה, אחרי התקופות אשר עברו, רואים אנו שלא לחינם היה הפחד. אף על פי שלא לחינם, היה גם רוחב הלב. הרווחנו מהזרמים הללו במובנים מדועים, אבל גם לא מעט הפסדנו על ידה. וזהו דבר ברור לנו שמכל אלה החוגים אשר קיבלו את שני הזרמים הללו של ההכנסה וההוצאה בלא שום פחד, כי אם בחדווה אופטימית, בנאלית ורוחב לב לבדו, מי שלא פחד והוציא החוצה הכל והכניס פנימה הכל, לא רבים הם בקרבנו מבני בניהם שהם שותפים כעת עמנו בעבודתנו הכבדה והקדושה של בניין ארצם ושל תחיית עמנו. מאלה שלא היה להם פחד, רק רוחב לב, הם מזמן כבר התבוללו. כי החלק היותר גדול מאלה הלך ונטמע בין העמים ונשטף בשטף הגלים של זרמי המון הים של חיל גויים אשר באו אלינו. זה המשך הפסוק. אז תראי ונער הוא פחד ורחב לבבך. למה הפחד? כי יהפוך עלייך המון ים, המון ים של קיבוץ גלויות, לא רק גיאוגרפי, תרבותי, מנטלי, תפיסתי, חיל גויים יבואו לך. חד ושלום. רק מאלה אשר ישבו לבטח במבצרים הפנימיים שלנו, באוהלי התורה, בקדושת המצווה והחוקה, רק אלה שידעו לשמור את מבצרי הנשמה, הם ידעו איפה הגבול של להוציא ולהכניס. והם ידעו שכשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים ולכם מלחמת חורמה, מי להשם אליי. מדלג, לכן הרב אומר, יש לי לפחות שתי הדרכות מעשיות בשבילכם. א', כדי שבאמת המכללה הזאת היא תהיה מה שהיא צריכה להיות, ולצערנו הרב לא בטוח שזה קורה, ובטוח שזה לא קורה. אם נדע, על כן עוד טיפה, על זה הנה רבותיי בתור שליח ציבור, שליח ציבור של מי? של כלל ישראל לדורות, של שלומי אמוני ישראל לדורות, של הר סיני לדורות. על זה הנני רבותיי בתור שליח ציבור עומד על הבמה הכבודה הזאת, מוסר לכם את הגות ליבה של היהדות הנאמנה, הנאמנה בחלקים רבים ומצוינים ממנה. אם נדע קודם כל שהמכללה לבדה לא תסכם את כל הדרוש לחיינו העממיים. אי אפשר להסתפק רק בהקמת אוניברסיטאות פה בארץ הזאת. כי אם תהיינה לנו בראש וראשון ישיבות של תורה גדולות ואיתנות, אלה שישנן ואלה שהולכות להיווצר, ובהן אותה הישיבה המרכזית, ישיבת מרכז הרב, שנינו מתאמצים בעזרת השם יתברך לכוננה בירושלים, להיות לאור מאיר, מכאן מכון מאיר מדברי הרב, באורה, מכאן מכון אורה, להיות לאור מאיר באורה של תורה בישראל, לכל מקצועותיה בהלכה והגדה וכו' וכו'. אז אם האוניברסיטה תבין, אז המכללה, שהישיבות הן נדרשות והכרחיות עוד יותר מהאוניברסיטאות, קודם כל, אז קודם כל שלב א', אל תחשבו הישיבות זה פרימיטיביות העתיקה של היהודים של פעם, עכשיו אנחנו אוניברסיטאות. לא, לא, לא. קודם כל, ישיבות ואוניברסיטאות שבראש ובראשונה, ישיבות, מבצרי הנשמה. ב', ובעיקר הישיבה הארץ ישראלית, מרכז הרב שכולנו שלוחותיה. ב', עכשיו האוניברסיטאות שמבינות שהן באות אחרי הישיבות, אחרי, לא רק אחרי בזמן, אלא אחרי בתוכן, עכשיו, ואם זה תהיה המכללה, עומדת על גובה כזה שהתקדש שם שמיים ושל ישראל וארץ ישראל על, על, על ידה, ולא יתחלל בשום אופן בגינה, שהאוניברסיטה לא תיצור חילול השם. א', בין מצד המנהלים, ב', בין מצד המורים, ג', בין מצד התלמידים, ובייחוד שיהיו המורים אשר ללימודי היהדות, החל מספר הספרים התנ"ך, אור חיינו, עד כל אפיקי התלמודים וכל אגפיהם וחוכמת ישראל ותולדתו. בקיצור, הזרם בהנהלה של האוניברסיטה, ובוודאי מי שמלמד את חוכמת היהדות מתנך, דרך תורה, דרך גמרא, תלמוד ותורה שבעל פה, מחשבת ישראל, האנשים האלה מי הם צריכים להיות? אנשים אשר עם כל גדולת המדע שלהם, כל אחד במקצועו, חוץ מהמקצוענות המדעית שלהם, יהיו גם כן, יהיו גם שלומי אמוני ישראל בדעותיהם, ברגשותיהם ובכל דרכי חייהם. השקפת עולמם ומוסרם וההתנהלות המעשית שלהם, שומרי תורה ומצוות וקלה כבחמורה בירת שמיים. אז באופן זה יביא לנו הפחד אשר נפחד יחד עם הראייה הגדולה שלנו במחזה הנהדר אשר ליום הזה וכו' וכו', את אותו רוחב הלב אשר ברכה תהיה בו. טוב, שיעורי בית. ללמוד ברצינות את כל המאמר הזה בספר מאמרי ראייה. רבותיי, דברים מאוד יסודיים פה. אני ככה רצתי. עמוד 306. המאמר נקרא נאום בפתיחת המכללה העברית בירושלים. טוב, אני רואה שהשיעור הזה גרם לנו להזיע, אני רואה שכולם מזיעים פה. זה באמת סוגיה הזאת. אם כן, מה התקדמנו היום על גבי אתמול? התקדמנו מאוד. קצת יותר עכשיו ברור מה היחס בפנימיות החיים, בחיצוניות החיים, בין אוצר סגולת עולמים בישראל וגנוז. זדי כישרונות, יותר ברור יחס בין ההשפעה והמושפעות בין ישראל לעמים. טוב, צריך לחזור על השיעור הזה היום כמה פעמים רבותיי. יישר כוח, ברוכים תהיו.